ערב טוב, אני רוצה להזכיר רק הערה טכנית חשובה. השיעור של הרבנית אידית איצקוביץ' מיועד לבנות ונשים בלבד. כלומר, אין צורך שגברים ייכנסו ליציע וכדומה, דבר זה הוא מנוגד לכוונתו של אותו שיעור. ערב טוב, מפני מה פרט מרד החשמונאים? הרי אנחנו חוגגים בקרוב את חג החנוכה, בו אנחנו מזכירים את הניצחון של אבותינו. ונשאלת השאלה, מה ראו אבותינו לצאת למלחמה? כלומר, זה שהיה ניצחון גדול, וזה שבעקבות הניצחון הזה הראו הרבה דברים חשובים, כגון זה שחזרה עצמאותנו המדינית, זה שחזרנו לחירותנו הדתית, זה שקרה נס פח השמן, וזה שחנכו את המקדש. כל אליהם דברים טובים, וזה שחזרה מלכות לישראל, אנחנו גם כן שמחים. השאלה היא, מה היה הגפרור שהצית את נס המרד? וכאן יש מקום באמת לדעות שונות. למשל, בספר חשמונאים א', אגב, זה מאוד חשוב לדעת למה פרץ מרד החשמונאים, כי אנחנו נדע לפי זה מתי ראוי לנו לצאת למלחמה ומתי לא. למשל, הרמב"ן כתב שיש מצווה מן התורה שתהיה ארץ ישראל בידינו ולא ביד אומה אחרת. אז לכאורה זה כשלעצמו כבר מספיק כדי למרוד ביוונים, ולכן לכאורה לא הייתה צריכה להיות הסברה אחרת מדוע מרדו אבותינו ביוונים, כי הם רצו עצמאות. זה כשלעצמו דבר טוב ויפה, אבל בתנאי אחד, שיש לך סיכוי לנצח. ואילו הערכות בימי יהודה המכבי ומתתיהו אביו היו שהסיכויים לנצח את היוונים קטנים ביותר. מבחינה אסטרטגית ייתכן שלא היה כדאי לצאת לאותה מלחמה, ולכן צריך להבין מה הגורם שגרם שלמרות שהסיכויים הצבאיים לנצח היו קטנים, בכל זאת ראו אבותינו לנכון להתחיל במלחמה. הדבר הזה הוא לא פשוט, כן? הרמב"ן לא הגביל את המצווה. כן, רק דבר אחד הרמב"ן הגביל, וזה שצריך לנצח. זאת אומרת, אם למשל רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל תמיד היה שואל, מדוע הרמב"ן לא קיים את המצווה לכבוש את הארץ? הוא אמר, כי לכל מצווה יש מכשירי מצווה. למשל, בשביל נטילת לולב צריך ארבעת המינים. אין לך ארבעת המינים, אתה לא יכול לקיים את המצווה. אותו דבר לגבי מלחמת כיבוש. מצוות הכיבוש היא מצווה גדולה וחשובה, צריך שיהיו לך מכשירים לזה. המכשירים הם הנשק. אין לך נשק, אתה לא יכול לצאת במלחמה. כלומר, לא נתתבנו לעמוד מול טנקים עם רוגת קוט. צריך לנצח. כן? זה לא מצד פיקוח נפש, זה מדין הניצחון במלחמה. אז אם אין ליהודה המכבי סיכוי לנצח, או סיכוי סביר על כל פנים, לכאורה הוא פטור מן אותה מלחמה. אלא אם כן יש סיבה נוספת שמכריחה מאוד, באופן שכבר אי אפשר לסבול יותר, מוכרחים לצאת למלחמה. והשאלה היא, מהי אותה הסיבה? בספר חשמונאים א' מוזכרים בהתחלה מספר דברים שלא נאמר עליהם שהם הציתו את נס המרד, אבל הם מסופרים בכל זאת. למשל, הפיכתה של ירושלים לפוליס. פוליס, כלומר עיר יוונית עם ארגון יווני פנימי ותרבות יוונית, הגימנסיון והתיאטרון וההיפודרום, כל הדברים האלה שנתנו לירושלים אופי יווני, עד כדי כך שנערים כהנים היו יוצאים מבית המקדש אחרי הקרבת קורבן התמיד והולכים לרוץ ערומים בתוך הגימנסיון של ירושלים. מצב כזה הוא מצב קשה, אבל עוד לא ראינו שעל זה נפתחה מלחמה. כמו כן, דבר יותר חמור שקרה יותר מאוחר זה חילול המקדש. המקדש בכלל חולל והפך להיות מקדש אלילי ממש, ועדיין לא מצאנו שהחליטו לצאת למלחמה. הדבר הגיע לפי ספר חשמונאים על כל פנים בגלל קנאות לעבודה זרה. כן, אני קורא כאן בספר חשמונאים, יש קוראים לו מכבים, יש קוראים לו חשמונאים, זה אותו ספר. חשמונאים א', סיפור מפורסם, מספרים אותו בכל בית ספר. ויבואו אנשי המלך המאלצים על המעל למודיעין העיר לסבוח, ורבים מישראל באו עליהם, ומתתיהו ובניו נאספו, ויענו אנשי המלך וידברו על מתתיהו למור, ראש ונכבד וגדול עתה בעיר הזאת, ונתמך בבנים ובאחים, עתה קרב ראשון ועשה מצוות המלך כאשר עשו כל העמים ואנשי יהודה ונשארים בירושלים. כלומר, אומרים למתתיהו, מכיוון שאתה אדם מאוד מכובד, רב מתתיהו חשמונאי מכובד בהקרבת הקורבן לזאוס, והיית אתה ובניך מאוהבי המלך, ואתה ובניך תכובדו בכסף וזהב ומתנות רבות. ויען מתתיהו ויאמר בקול גדול, אם כל העמים אשר בבית מלכות המלך שומעים לו, יסורו כל איש מעבודת אבותיו ויבחרו במצוותיו, ואני ובניי ואחיי נלך בברית אבותינו. חלילה לנו לעזוב תורה ומצוות, לדברי המלך לא נשמע, לסור מעבודתנו ימין ושמאל, וכחלותו לדבר את הדברים האלה, קרב איש יהודי לעיני כולם לסבוח על הבמה במודיעים כמצוות המלך. ויר מתתיהו ויקנה וישתונן כליותיו, וישלח ארונו כמשפט, וירוץ ויזבחהו על הבמה. כלומר, הוא הרג את היהודי שרצה להקריב על הבמה לעבודה זרה, ואת איש המלך המאלץ לסבוח הם המית בעת ההיא, ואת הבמה הרס. ויקנה לתורה כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלום, ויקרא מתתיהו בעיר בקול גדול למור, כל המקנה לתורה העומד בברית ילך אחריי. וינוס הוא ובניו אל ההרים, ויעזבו כל אשר היה להם בעיר, וכו'. כלומר, המרד התחיל מהסיפור המפורסם הזה. מתתיהו, כהן גדול, החליט שבכפר שלו לפחות לא יעבדו עבודה זרה, ומי שעושה את זה, אני זובח אותו על הבמה. עכשיו, השאלה אם הסיפור הזה הוא סיפור, מן הסתם סיפור אמיתי, כי ספר החשמונאים נכתב על ידי אנשים שנכחו פחות או יותר במאורעות האלה, או שחיו קרוב מאוד למרד החשמונאים. השאלה אם הוא הסיפור המקורי, כלומר, האם בגלל הסיפור הזה הצטרפו רבים למלחמה, אם לאו. וגם צריך לחשוב, בשביל מי נכתב ספר החשמונאים? הוא כנראה נכתב גם בשביל יהודים, אבל גם לציבור של אומות העולם, גם לגויים. לא במקרה הוא תורגם מהר מאוד לשפה היוונית, ואפילו לנו המקור העברי חסר. כן? מה שאנחנו קראנו עכשיו זה העברית המתורגמת מן היוונית שתורגמה מן העברית. והשאלה, מה באמת עשוי להתקבל על הדעת של הקורא היווני כשמסבירים לו שאבותינו או שהחשמונאים מרדו במלך הסלבקי? מה כל כך רע בשלטון היווני שאתם החלטתם יום אחד למרוד בו? צריך להצדיק את זה. וכאן יש לי סיפור יפה, אמונת אבותינו סותרת את אמונתכם, ומכיוון שניסיתם לכפות עלינו תקסים עזרים לנו, אנחנו נלחמנו בכם. אבל נראה בחז"ל דברים אחרים לגמרי, והשאלה האם הדברים מנוגדים. לצורך זה הייתי רוצה קודם כל לקרוא סוגיה בתלמוד במסכת כתובות. הסוגיה במסכת כתובות היא סוגיה מזעזעת מהרבה בחינות, במיוחד באופן שבו הדברים מובאים בגמרא. נראה שלגמרא, אני אומר את זה בזהירות, הייתי אומר במבט ראשון לכאורה, אנחנו נראה בהמשך שזה לא נכון, אבל במבט ראשון לכאורה נראה שלגמרא אין כל רגש מוסרי, ואני אסביר למה אני מתכוון. יש פה הלכה, והיא שבתולה ניסית ליום הרביעי. כלומר, ההלכה הקדומה הייתה שהיום ההלכה הזאת לא נוהגת, אבל בימי חז"ל הייתה הלכה כך שבתולה ניסית דווקא ביום רביעי. מדוע ביום רביעי? בגלל שביום חמישי בבוקר בית הדין פתוח. בית הדין פתוח ביום חמישי בבוקר, ולכן יש אפשרות, אם יש לבעל טענת ביטולים, הוא יכול לגשת לבית הדין עוד בבוקר ולבוא בטענה. כן, זה מאוד חשוב. כלומר, כדי שתשמר הצניעות באומה הישראלית, אנחנו רוצים לסדר את זה שנשים שלא נאמנו לבעליהן יאנשו בכל חומר הדין. לכן, מסיבות של צניעות קבעו שביום החמישי, שביום הרביעי ביטולה ניסית, כדי שיוכל לגשת לבית הדין ביום החמישי. אחר כך התלמוד, אז התלמוד שואל, אז מדוע שלא התחתנו גם ביום ראשון? כי הרי בתי דינים פתוחים בשני ובחמישי. לא, ביום שני זה לא טוב, כי אז לא יהיו מספיק ימים כדי להכין את הסעודה, וחכמים שקדו על תקנת בנות ישראל שיהיה אדם תורח בסעודה לכבוד החתונה לפחות 3 ימים, ולכן אי אפשר שהיא תתחתן ביום ראשון, כי לפני כן יש שבת ואז אין זמן להכין את הסעודה. ולכן חכמים תקנו, תראו את כמה שחכמי ישראל דואגים לבנות ישראל לכבודן ולצניותן, שני הדברים ביחד, וקבעו שבתולות נישאות דווקא ביום הרביעי. אחר כך מוסיפים לזה עוד איזה פרט חשוב, שאלמנה ניסית ביום השישי, לא עושה, ביום החמישי, כדי שהם יהיו ביחד בליל שישי, כי נאמרה אז ברכת פרו ורבו לאדם. יש ברכה של פרו ורבו. אז שואלת הגמרא, אז אם ככה, מה עם הברכה של פרו ורבו לבתולות? אין בעיה, ביום החמישי גם נאמרה ברכה של פרו ורבו לדגים. אז זה מאוד חשוב, יש ברכה של פרו ורבו לדגים, אז הבתולות תרווחנה גם את זה, כן? ברכת פרו ורבו לדגים. אחר כך, ההמשך של הסוגיה הוא כדלהלן. כן, אומרים ככה, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהה אדם תורח בסעודה 3 ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי קונצה. זאת היא ההלכה במשנה שלנו. אחר כך נאמר, ומסכנה והלך נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים, ובשני לא יכנוס, ואם מחמת האונס מותר. מה זה הסיפור הזה? כן? שמסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים, ובשני אם מפני האונס מותר. אתה צריך לדייק פה בדברי הברייתא הזאת. חכמים אומרים ככה, אם, כלומר, מסכנה ואילך, אנחנו עוד לא יודעים מהי הסכנה ובאיזה תקופה זה היה, אבל מסכנה ואילך החכמים, העם התחיל לעבור על דברי הרבנים ולעשות את החופה ביום שלישי, ולא מיחו בידיהם חכמים. כלומר, החכמים לא היו מרוצים, אבל הם לא אמרו כלום. משמע שאם אחד היה שואל את הרב מה לעשות, למרות הסכנה הרב היה אומר תעשה ביום רביעי. אבל פה הרבנים החליטו לא ללכת לפי שורת הדין, לא כפו את דעתם, למרות שלא הייתה דעתם נוחה. ביום השלישי מסכנה ואלה, לא ברור מהי הסכנה, אמרו בשלישי לא מיחו בידם חכמים. אבל יש מקרה שהחכמים לא רק שלא מוחים אלא מסכימים, זה אם מחמת האונס אז אפשר אפילו לכנוס בשני. מה זה מחמת האונס? טוב, בואו נבדוק. אז כלומר, יש פה משהו יותר חמור. מחמת האונס זה מתיר לגמרי, מפני הסכנה לא מיחו בידם חכמים. לא ברורים מה הביטו, לא ברור מה הביטויים האלה. טוב, בואו נראה. עכשיו שואלת הגמרא, מה זה הסכנה? הסכנה, אם נאמר, הגמרא שואלת, אולי הכוונה שבתולה ניסית ביום הרביעי תהרג. נגיד שהייתה הסכנה שהגויים גזרו שמי שתתחתן ביום רביעי יהרגו אותה מאיזושהי סיבה. אם זה כך, מה זאת אומרת לא מיחו בידם חכמים? החכמים צריכים להיות הראשונים שיעקרו את תקנתם ויתירו להתחתן ביום אחר. כן, לא ברור הסיפור הזה. כן, ברור שאם היה מדובר בפיקוח נפש, הרבנים היו מתירים לכתחילה להתחתן ביום שלישי. אז לא מדובר על זה. אמר רבה, מדובר על משהו אחר. בתולה הניסית ביום הרביעי תיבעל להגמון תחילה. זאת אומרת, הייתה תקנה, הייתה גזרה של מלכים רשעים, וכנראה שאנחנו נראה בהמשך שהגזרה הזאת הייתה בימי היוונים, שהמלכים הרשעים היו כאלה, או השליט המקומי היו כאלה רשעים, שהם תראו שכל בתולה שניסית את הלילה הראשון עושה אצל ההגמון, ואחר כך הולכת לבעלה. רשעות מוחלטת. אגב, הדבר הזה נהג בימי הביניים במשך מאות בשנים באירופה. כן, באירופה הנוצרית המתורבתת, עם כל כנסיותיה ומנזריה, הדבר הזה היה נהוג שהשליט המקומי בכל מקום ומקום היה לו זכות כזאת. כן? ואז אומרת הגמרא, אז מה הבעיה? היי סכנה או נסו? מה הבעיה? זאת אומרת, הגמרא לא מבינה למה החכמים לא מיחו. כלומר, אתם מבינים מה שקורה? כדי שההגמון לא ייקח את הבתולה ביום הרביעי, אז מה נהגו העם לעשות? היו מקדימים את החופה ביום אחד, וההגמון פספס. אז אומרת הגמרא, למה הרבנים נתנו לדבר הזה להיעשות? שיעמדו על כך שהחופה תהיה ביום רביעי, כמו תקנת המשנה. זה לא מובן, כן? מה? מה הבעיה? אומרת הגמרא, הרי זה מותר. הרי היא אנוסה, וויכוח נפש דוחה הכל. אז זה מותר. בגלל שיש תקנת חכמים מאוד חשובה שיש פריה ורבייה מפני הדגים, הרי לבית דין הוא כבר לא יכול להגיע, אין לו מה לחפש בבית הדין. אבל כיוון שנאמרה ברכה לדגים ביום חמישי, אז חכמים לא רוצים לעקור סתם את התקנה שלהם. מה, רק בגלל שיש איזה הגמון רשע? לא, אין פה ירג ואל יעבור, הרי היא פסיבית, נכון? אז היא פסיבית, אז אין פה ירג ואל יעבור. אז מה הבעיה? זה נכון מוזר מאוד. כשאנחנו קוראים את דברי הגמרא, צריך שהחוש המוסרי שלנו על המקום יתקומם. כן?
בעיה של ממזר?
לא, פה שום בעיה של ממזרות, מדובר בגוי, הכל בסדר. מה? תנו אחת, אבל לא תנו אותה. פלונית, משהו אחר. כן. כן, חוץ מזה לא כתוב תנו, הוא לוקח, כן. הרמב"ם
אומר שבזמן גזירות כל דבר שאסור לעשות כל דבר, אוקיי.
לא, בזמן גזירה אסור לעבור כל עבירה, אבל פה אתה לא עובר עבירה, זה ההגמון, הוא שולח את החיילים שלו. כן? טוב. הגמרא עונה תשובה מאוד מוזרה, אומרת, משום דעיקת צנועות במסרן נפשי הוא לקטלה ואת יען לידי סכנה. כלומר, אומרת הגמרא, יש נשים כאלה צנועות שמעדיפות למות ולא להימסר להגמון, וזה סכנה. כלומר, אם אנחנו נעמוד בכל תוקף על כך שהחופה תהיה ביום רביעי, יש כמה נשים צדיקות יותר מדי שיהיו מוכנות למות, ולכן הם לא ישמעו לנו, לכן לא הייתה ברירה לחכמים אלא שלא למחות. הם היו יותר צדיקות מהרבנים, הם החליטו שצריך בכל זאת למסור את הנפש. זה לא בסדר. אומרת הגמרא, ולדרוש להוא דאונס שרי. אז למה שהרבנים לא ייתנו שיעורים שבהם ילמדו שזה מותר, כיוון שהיא אנוסה? אומרת הגמרא, כי לא כולן באמת צנועות, היא כפרוצות, ויש גם כהנות. כן, אז לכן לא הייתה ברירה לחכמים אלא לשתוק. כן, כלומר העדיפו החכמים שיקדימו את החופה ליום שלישי בלי הסכמה, אבל שלא יקרה פה לא תקרה תקלה. אומרת הגמרא, ולי אקרה גזרה ולי אקרה. אז למה בעצם חכמים לא ביטלו לחלוטין את הגזרה שלהם שצריכים להתחתן ביום רביעי, ואז היינו פותרים את כל הבעיה? אומרת הגמרא, גזרה עבידה דבטלה ותקניתה דרבנן מקמי גזרה לא אקרינם. זאת אומרת, אומרת הגמרא, יכול להיות שהגזרה של ההגמון תתבטל, יכול להיות שהפריץ ימות, יכול להיות שהגזרה תתבטל, אבל תקנת חכמים מאוד חשובה, מפני הברכה שנאמרה לדגים ביום חמישי, אותה לא נעקור. כן, טוב. אז אם כן הבנו מדוע החכמים לא כל כך רצו, לא כל כך הסכימו עם ההקדמה של החופה ליום שלישי. עכשיו מה אמרנו? ביום שני מפני האונס מותר. מה זה מפני האונס? הגמרא אומרת, מה זה מפני האונס? הרי שהיה פיתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן או אמא של כלה, כלומר הסעודה כבר מוכנה, היין כבר מזוג, לא ישתו אותו, יתקלקל, לא יאכלו את הבשר, יסריח. אבל מה אפשר לעשות? באותו יום מת האב או האם של החתן או של הכלה, אז מה אז כתוב שבכל זאת הם מתחתנים ואחר כך עושים את ההלוויה. זאת אומרת, אם יש צורך, כלומר אם באותו יום שני נפטר אחד ההורים, אז אין ברירה, עושים את החופה בכל זאת. זה החכמים התירו. זאת אומרת, החכמים לכתחילה התירו, בגלל שאם היין והבשר ילכו לאיבוד, חבל על הכסף. זה לא דבר שלכאורה, אין הדעת סובלתו, לכאורה, כן? שבתוליה של בת ישראל כשרה, חכמים רק לא מלכו. אבל אם מדובר על היין והבשר, זה מאוד חשוב, אנחנו מבטלים תקנה דרבנן לכתחילה, בגלל כמה ליטרים של יין. דברים כאלה, כשאדם לומד גמרא, הוא מוכרח לשאול את עצמו את השאלות האלה. כן. ברור מאוד שהגמרא לא התכוונה ברצינות לכל הדברים האלה, אלא הגמרא היא צינית. היא רוצה להראות לך מה קורה כשאתה מצטמצם בהלכה לבדה. אם אתה פורמליסט של ההלכה, זאת אומרת אתה משתמש אך ורק בטיעונים ההלכתיים נטו, אתה מגיע לאבסורדים מוסריים. עכשיו איך אני יודע שזו באמת כוונת הגמרא? אולי סתם אני ממציא. פשוט הגמרא יודעת סיפור שלא כתוב כאן, אבל הוא מסופר במדרשים. כיצד פרץ המרד החשמונאי? ואני רוצה לקרוא לכם מתוך המדרש, יש כמה מדרשים קטנים שבהם מסופר הדבר הזה. כן, מה זה מובא במדרש, רק שנייה נגיד לכם, זה נקרא מדרש לכו נרננה. קורה, יש מדרשים כאלה, לא ככה מקוסם. הוא נקרא גם מדרש חנוכה, יש כמה גרסאות, יש גרסה נקראת מדרש לכו נרננה, ויש מדרש, גם מדרש חנוכה מובא בבית המדרש של ילינק. פה זה מצוטט במהדורה הזאת של מגילת תענית בהוצאת בן ציון לוריה, יותר נוח לי פשוט להשתמש בזה. אז מה כתוב כאן? כתוב כאן, היו יוונים מתעללים בבתולות ישראל ונהגו בדבר זה 3 שנים ו-8 חודשים, עד שבא מעשה של בת מתתיהו כהן גדול ונישאת לבן חשמונאי ולעזר היה שמו. כיוון שהגיע יום שמחתה, הושיבוה באפיריון. כלומר, הבת של הכהן הגדול, יוחנן, מתחתנת עם אלעזר החשמונאי. ובאותה שעה נהגה אותה גזרה. כלומר, ההגמון היווני חיכה, כמובן, שבסוף הסעודה יביאו את בת הכהן הגדול אליו הביתה. מה עשו שם? הביאו תזמורת, והסלטים היו ללא תולעים, והבשר היה חלק, והכלה לבשה סמלה לבנה וצנועה, הושיבוה באפיריון. וכשהגיע זמן הסעודה, נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיה וחשמונאי, שלא היו באותו הדור גדולים מהם. וכל הרבנים היו שם, וכל עמי ועמי בירושלים הגיע לאותה חתונה, כשהם ידעו מה הולך לקרות בערב. כולם באו ואכלו ברקסים, וכמובן שרו ענבי הגפן וענבי הגפן דברנאי ומתקבל, ושמחו וכו. וכשישבו לסעוד, עמדה חנה בת מתתיה מעל הפריון וסיפקה כפיה זו על זו וקראה פורפירה שלה. עכשיו, זה הגרסה היותר צנועה. יש גרסה יותר בעייתית. כתוב כאן, כיוון שהוליכוה אצל ההגמון. אני רוצה אולי נקרא את שתי הגרסאות. הגרסה הראשונה, קודם כל, כיוון שהוליכוה אצל אותו הגמון, פרעה ראשה וקראה בגדיה ועמדה ערומה בפני העם. מזעזע. מיד נתמלא יהודה ואחיו חמה ואמרו, הוציאוה לשריפה. למה? היא פגעה בצניעות. זה שהיא בערב הולכת להגמון, זה לא מפריע לאף אחד, כיוון שהגמרא בכתובות אומרת שזה מותר. אבל זה שהיא התגלתה לפני העם, זה חומרה עצומה. אמרו, הוציאוה לשריפה. מה, חייבת מיטה על זה? אומר ככה, ואל יתגלה דבר זה למלכות מפני סכנת נפשות, כי אם ההגמון ישמע שהבחורה שמביאים אליו הביתה עמדה ערומה לפני העם, זה מאוד ירגיז אותו, את ההגמון. אז כדי להציל אותנו מסכנת נפשות, צריך לשרוף אותה, שהוא לא ידע בכלל שהיא הייתה בעניין. שאיזה פניה להיות ערומה בפני כל העם הזה? עכשיו אני קורא פה את הגרסה האחרת שקראנו. ספקה כפיה זו על זו וקראה פורפירה שלה ועמדה לפני כל ישראל כשהיא מגולה לפני אביה ואחיה וחותמה. וכיוון שראו אחיה כך, נתביישו ונתנו פניהם בקרקע. כן, הם מאוד דתיים, נותנים פניהם בקרקע, רואים בחורה לא צנועה, מזיזים את הראש. וקראו בגדיהם ועמדו עליה להורגה. אמרה להם, שמעוני אחי ודודי, ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ערומה בלא שום עבירה, הרי אתם מתקנאים, ואין אתם מתקנאים למוסרי לי ביד ערל להתעלל בי? לא יש בכם ללמוד משמעון ולוי אחרי דינה, שלא היו אלא שניים וקינאו לאחותם והרגו כרך בשכם ומסרו עצמם על ייחודו של מקום ועזרם ולא החלימם? פה יש כל מיני דברים. בקיצור, התוצאה הייתה שאמרו האחים, את יודעת מה, את צודקת, הלכו והרגו את ההגמון. כלומר, במקום להרוג אותה, אז הלכו והרגו את ההגמון, וכך התחיל המרד החשמונאי. הדבר הזה הוא מעניין. זה בא לומר שעל מה פרץ מרד החשמונאי? בתור התקוממות נגד ההצטמצמות בהלכה לבדה. אם אתה הולך רק לפי ההלכה הפורמלית, אין שום סיבה עקרונית טובה למרד החשמונאי. יותר טוב מפני סכנת נפשות לדאוג שלא יוודע הדבר הזה למלך, ואם צריך להרוג יהודיה אחת בשביל זה, אז נהרוג יהודיה אחת. זאת אומרת שבעצם היה פה מרד על הידור מצווה. לא במקרה יש בנרות חנוכה דינים של מהדרין ומהדרין מן המהדרין, כפי שידוע מפורסם בגמרא, בגלל שמלכתחילה המרד פרץ על דבר שהוא לא מן הדין אלא הידור. כן, הרגו את היגמון משום הידור מצווה. אז תגידו, מפני הידור הורגים בן אדם? כן, לפעמים מפני הידור הורגים את שונאי ישראל. יש דבר אחר. עכשיו, למה הסיפור הזה לא מובא בספר החשמונאים? בספר הכתוב יוונית, או המתורגם ליוונית, הובא הסיפור של קנאות לעבודה זרה, ואילו אצל חז"ל, אני רוצה לציין שבשום מקום בחז"ל לא מצאנו את הסיפור של מתתיהו שהורג את היהודי שרוצה לסבוח על הבמה. רק בספר המכבים זה נמצא. אנחנו רואים פה שתי עמדות. עמדה כלפי חוץ, אנחנו נלחמים על עבודה זרה. עמדה כלפי פנים, אנחנו נלחמים על הצניעות. וזה משום שאומות העולם לא יכולים להבין את זה. כלומר, אומות העולם אינם בנויים להבנה של הקשר שיש בין צניעות הגוף לבין טהרת הנפש. אם אתה אומר להם, יש לנו מלחמה על אמונה, על אמונה אפשר להבין, יש לנו אידיאולוגיה אחרת. אתם עובדים לאלילים, ואנחנו עובדים את השם, ועל זה אנחנו מוכנים לצאת למלחמה, זה דבר שהוא מכובד בעיני האומות. אבל שתהיה קנאות, שיסודה בקדושת הגוף של בנות ישראל, זה נראה להם אפילו קצת גזענות, או קטנות. לא מבינים את הקשר. אצל חז"ל הקשר הוא מאוד ברור. חז"ל אומרים, מדוע גזרו שלא לאכול פת של אומות העולם, של גוי? אסור לאכול פת שגוי יפה. בגלל שאם אתה מתיר את הפת, אתה תבוא לשתות איתו יין. נו, אז מה יקרה אם תשתה יין? אתה תבוא גם לקחת את הבת שלו. נו, ואז מה יקרה אם אני אתחתן עם הבת שלו? בסוף תגיע לעבודה זרה. כן, מה שאומר, פיתן משום יינן, ויינן משום בנותיהם, ובנותיהם משום עבודה זרה. כלומר, אי אפשר להפריד בין שני התחומים. וזה תולדה הכרחית של אמונת הייחוד הישראלית. אמונת הייחוד של עם ישראל מורה שאין הפרדה מוחלטת בין התחום הרוחני לבין התחום הגשמי. אם יש קלקול בתחום הגשמי, הגופני, יש גם קלקול בתחום הרוחני, זה הולך ביחד. אלא שמצאנו גם בחז"ל, קודם כל בתנ"ך עצמו, רמז לכפילות הזאת של הסיפורים בדבר מהות היוונים. בתנ"ך עצמו מצאנו במחזה דניאל. דניאל איש חמודות, ראה במראה הנבואה, במחזה, ראה את מהלכי ההיסטוריה העתידיים, מה שמכונה אצל חז"ל בשם ארבע מלכויות. ארבע מלכויות גדולות, אימפריות, שצריכות לשלוט בעולם עד ימות המשיח, והן בבל, פרס, יוון ורומא. הן ארבע מלכויות ששולטות בעולם עד שחוזרת המלכות לישראל. בבל, פרס, יוון ורומא. ויש שני מחזות בדניאל שמתארים בצורה ציורית את האימפריות האלה. יש סיפור אחד שבו יש ארבע חיות. ארבע חיות עולות מן הים והן משולות למלכויות. אז החיה הראשונה, בבל, משולה לנשר. כתוב גם בפרשת כי תבוא, יישא השם עליך גוי מרחוק כאשר ידעה הנשר. ומדובר על נבוכדנצר מלך בבל. הוא דומה לנשר. אחר כך יש חיה שנייה, שנייה שדומה לדוב, וזה מלכות פרס. אומרת הגמרא, מדוע מלכות פרס משולה לדוב? כי הפרסיים אוכלים כדוב והם מסורבלים כדוב ומגדלים שיער כדוב. הם כאלה שמנים כאלה כבדים. המלכות השלישית מופיע בדניאל כדומה לנמר. נמר זה יוון. מסביר המהר"ל מפראג כי הנמר יש לו עזות. אמרו חכמים, הווה אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. מהי העזות שיש ליוון? אגב, גם ישראל נקראים עזים שבאומות. אז כלומר, זה עז מול עז. מה מיוחד בעזות של ישראל ושל יוון? צריך עזות מיוחדת כדי לחשוב מחשבות מופשטות. עם ישראל הוא מסוגל לאותה עזות, ולכן קיבל את התורה. והיוונים, גם להם יש עזות בנפש, ולכן המציאו את הפילוסופיה. כלומר, גם ישראל, גם יוון, שניהם עסוקים בנושא רוחני מופשט. אז אם אנחנו ניקח את זה לפי, אם אנחנו נלך עם המשל הזה עד הסוף, יוצא שהמאבק בין ישראל לבין יוון הוא מאבק על דברים רוחניים. נגיד הפילוסופיה מול הנבואה, או אמונת השם מול עבודה זרה. ואז יוצא שהסיפור של מתתיהו שלא רוצה להקריב קורבן לאלילים היוונים מתאים לסיפור, למשל הזה שבספר דניאל. יש סיפור אחר בדניאל על חלום של נבוכדנצר מלך בבל, שבו נבוכדנצר רואה איזה פסל גדול ואיננו מבין את משמעותו, ואז הוא שואל את דניאל, תסביר לי מה המשמעות של מה שחלמתי. הוא רואה שם פסל שעשוי ממתכת, ראשו מזהב, ידיו וחזהו מכסף, מותניו מנחושת, רגליו מברזל וחרס. אומר לו דניאל, אלה הן המלכויות שתופענה במהלך ההיסטוריה. מה שראית את ראש הזהב זה בבל, בבל משולל לזהב. מה שראית כסף זה המלכות שתקום אחריך, מלכות פרס שדומה לכסף. ומה שראית מותניים מנחושת זו מלכות יוון שהיא דומה לנחושת. למה? ברור. ואחר כך המלכות הרביעית שראית, ברזל וחרס, זו מלכות רומא שהיא נראית קשה כברזל אבל היא חלשה כחרס, וכאשר היא נופלת כל הפסל כולו נופל. זה מה שהסביר לו דניאל. יוצא לפי הסיפור השני, הסיפור של הפסל של נבוכדנצר, שמלכות יוון משולה למותניים מכסף. מדוע מותניים? כי המותניים זה המקום של הערווה, מקום של גילוי עריות, זה במותניים. ולמה נחושת? זה בדיוק הפיתוי של הנחש. ואם ראיתם פעם נחושת, אני מצטער לעצמי שכל אחד פה ראה פעם בחיים שלו נחושת, נחושת מבריקה, זה דומה לזהב, אבל זה זיוף. כלומר, זה נראה מבריק, כמו שהפילוסופיה נראית מבריקה, אבל באמת אין תוך פנימי. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. אנחנו לא נגד פרחים, אבל צריך שהפרחים האלה ייתנו גם פירות. והחוכמה היוונית איננה פוריה, איננה מסוגלת לראות ערך בנצח, רק בהוד. ההוד, היופי החיצוני של יוון, יוון אותיות נוי, איננו יכול לספק פרי הראוי לקיום בנפש האדם. וכאן אנחנו רואים שוב את אותה הדואליות, האם המרד הוא בגלל עבודה זרה או המרד בגלל הריות. וזה שני הסיפורים בספר דניאל. דבר זה ראינו גם ברש"י על פרשת זאת הברכה, וכן כתב גם רבנו סעדיה גאון במבוא לפירושו למגילת אנטיוכוס, שמשה רבנו כבר ניבא על מלחמת בני לוי נגד היוונים. אין שהיוונים עתידים להילחם בישראל, ומי שימגר את היוונים יהיו בני לוי. איפה ראינו את זה? כתוב, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצורו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. איפה החשמונאים פה? עדיין לא. ברך השם חילו. כלומר, משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, תברך את החיל שלו. איזה חיל? הצבא. יש צבא לשבט לוי. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומשנאיו מן יקומון. מה זה מחץ מותניים כמיו? פשוט פשוט צריך להגיד, תמחץ את האויבים שלו במותניים. רבנו סעדיה גאון מפרש, לא, מחץ את כמיו. ומי הם כמיו? אותה מלכות הנקראת מותניים. מותניים מן החושב במחזהו של דניאל, הם הקמים על שבט לוי. ומכיוון ששבט, ודווקא שבט לוי הוא יכול להילחם בהם, כי דווקא שבט לוי הוא המקנה לברית מכל שבטי ישראל. הוא זה ששומר על טהרת הערווה בישראל, ולכן הוא דווקא יכול להילחם ביוון. וזה דבר שמי שרואה את הדברים בעין פקוחה, רואה שיש קשר עמוק, מהותי, בין הדעות של החוכמה היוונית לבין הקלקול של האומה היוונית בתחום הערווה. הסיפור הזה של בת חשמונאי קיבל גלגולים שונים. למשל, זה מאוד דומה הסיפור הזה מבחינות מסוימות, כן? איך יכול להיות שהרמב״ם מתייחס באופן חיובי לפילוסופיה היוונית? השאלה שלך בנויה על הנחה שצריך להוכיח אותה, שהרמב״ם מתייחס באופן חיובי לפילוסופיה היוונית. אני עוד לא ראיתי איפה הרמב״ם מתייחס באופן חיובי לפילוסופיה היוונית. הרי בכל הדברים העיקריים שבה הוא חולק. למשל, בריאת העולם או קדמותו, השגחת השם על העולם שמתחת לגלגל הירח, חולק על אריסטו. בדבר התורה מן השמיים הוא חולק. אז בכל הדברים החשובים חולק הרמב״ם על הפילוסופיה היוונית. אז מה חיובי אצלה? המתודה, הכלים שהפילוסופיה הזאת מוסרת בידינו. אבל מעולם לא מצאנו שהרמב״ם חושב שהפילוסופיה היוונית היא חיובית. בואו נחזור עכשיו לעניין. הסיפור הזה על הבת של החשמונאי, הבת של יוחנן כהן גדול, שנישאה לאלעזר החשמונאי, הסיפור הזה קיבל ליבושים שונים. אין כדאי לדעת, בגלל שכשקוראים את הסיפור הזה במדרש, יש כל כך הרבה גרסאות, אני גיליתי שיש בערך משהו כמו 10 נוסחאות שונות של הסיפור הזה. והסיבה לכך היא בגלל שערבבו במקורות 3 סיפורים שונים. יש סיפור עתיק, מובא בספר שופטים, של יעל, יעל אשת חבר הקני, שגם היא הייתה צריכה להימסר לסיסרא, והכניסה לו יתד בראש, יתד גומי. מה? גז מדמיה. זאת אומרת, יעל הרגה את סיסרא, גם כן היה שם הסיפור של הריות, ונתנה לו חלב לשתות, והחלב הרדים אותו, וכך הרגה אותו. יש סיפור מאוחר יותר, אחרי חתימת התנ"ך, סיפור של יהודית. מי זאת יהודית? מבחינה היסטורית זאת כנראה אישה צדקת מהתקופה הפרסית, עוד לפני שהיוונים כבשו את ארץ ישראל. הייתה אז שם איזו מלחמה, שלא הזמן עכשיו לפרט מה הייתה אותה מלחמה, אבל היה שם אויב שהגיע קרוב לעיר של היהודים, היא העיר בטילו שבשומרון, והיהודים לא ידעו מה לעשות, שלחו את יהודית, והיא סיפרה לראש הצבא של הגויים, אני הדורון שהיהודים שלחו אליך. אמר, אין בעיה, תיכנסי לאוהל. נכנס גם הוא לאוהל, נתנה לו יין לשתות, לא חלב, יין. וכאשר הוא נרדם, היא חתכה לו את הראש, שמה את הראש בסל, חזרה לכפר, ושמה את הראש של האויב בראש החומה. כשבאו אחר כך החיילים של האויב וראו שהמפקד בלי ראש, ברחו. הסיפור של יהודית. הסיפור השלישי זה הסיפור של הבת של יוחנן כהן גדול, שבחלק מהגרסאות קוראים לה יהודית בגלל יהודית הראשונה, ובחלק מהסיפורים קוראים לה גם חנה, כנראה בהשפעה של הסיפור של חנה ושבעת בניה, שידעו שזה קשור איכשהו לחנוכה. ואז מזה יצא בלבול גדול. יצא אפילו דעה בראשונים שצריך לאכול מאכלי חלב בחנוכה, בגלל שיהודית הבת של מתתיהו החשמונאי, ככה כתוב שם, האכילה חלב לאויב. כלומר, לקחו את יעל יהודית והבת של יוחנן כהן גדול, הפכו אותה לבת של מתתיהו, והכל בסדר גמור, כן? ואז מזה יש מנהג לאכול גבינה או מאכלי חלב בחנוכה. אבל אני אגיד לכם, יש כנראה סיבה נוספת לקשר בין שני הדברים. יש מסורת אצל יהודי טוניסיה ולוב שראש חודש טבת, שאתה מתחל בחנוכה, נקרא ראש חודש של בנת, ראש חודש הבנות. למה? אז אצל יהודי לוב יש מסורת שזה יום טוב של יהודית. כלומר, כנראה שידעו בימי קדם שהסיפור הזה של יהודית שחתכה את הראש לאויב, זה היה בראש חודש טבת. ואז היה מנהג לעשות יום טוב ביום הזה עוד לפני שתוקן חג החנוכה. אחר כך בקפה בכסלב תקנו בדין של חשמונאי לעשות את חג החנוכה, נשאר היום טוב של יהודית תקוע באמצע החג. ואז לא ידעו בדיוק תמיד למה זה קשור, כלומר איך זה קשור לחנוכה. ואז אמרו, זה מן הסתם הסיפור הזה על הבת החשמונאית שבגללה נהרג האויב, אז קשרו את הדבר. אבל זה כנראה גלגולו של סיפור. כלומר, תראו איך שבעים שלושה סיפורים מתחברים לסיפור רביעי חדש. יש שתי מצוות בחנוכה. יש מצווה, המצווה העיקרית היא, כידוע, לקרוא את ההלל. זה התקנה המקורית, החשמונאים תקנו לקרוא את ההלל. כן, כתוב בגמרא, לשנה אחרת הסאום יום טוב בהלל והודעה. בתקופה מאוחרת יותר, לא בדיוק ברור מתי, אבל ברור שעדיין בימי בית שני, הוסיפו תקנה נוספת להדליק נרות. כך שהמצווה העיקרית בחנוכה, אולי זה פחות בולט, עושים מזה פחות עניין, אבל המצווה העיקרית היא ההלל. המצווה המשנית, הפחות חשובה, זה הדלקת הנרות. עכשיו, למה צריך שתי מצוות? כנראה בגלל שתי הסיפורים. ההלל תוקן מעיקר הדין, מתקנים הלל כל פעם שיש עצמאות מדינית. זה הסיבה שאומרים הלל בפסח, זה הסיבה שאומרים הלל בחנוכה, וזה גם הסיבה שאומרים הלל ביום העצמאות. מה זה הסיבה? זאת אומרת, כל פעם שיש עצמאות מדינית, תקנו הנביאים הקדמונים שיקראו את ההלל. אז כנראה ההלל של חנוכה זה בגלל העצמאות המדינית. והנרות זה מפני נס אחר שהיה בחנוכה, נס פך השמן. וזכר לנס פך השמן אנחנו מדליקים נרות. ויש כנראה קשר בין שני הניסים האלה, הנס של העצמאות והנס של פך השמן, לבין שתי ההתחלות של המרד. כי מי שנתון תחת עולו של גוי זה עבודה זרה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף ה, ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. למה הם עובדי עבודה זרה בטהרה? כי הגוי מושל עליהם. מי שהגוי מושל עליו הוא עובד עבודה זרה, זה הגדרה. ולכן הסיפור של מתתיהו שלא רוצה לעבוד עבודה זרה מתאים לטעם של ההלל. ויש משהו אחר, יש שתימאו את השמנים, כן? כתוב, והרמב״ם גם מביא, שהיוונים שלטו בבנות ישראל. זה הכוונה שתימאו את השמנים. השמן יש לו תכונה מיוחדת, הוא לא מתערב בשום משקה שבעולם, מערבבים אותו עם המים בסוף הוא צף. כך ישראל אינם מתערבים בין האומות. אבל היוונים תימאו את השמנים. תימאו את השמנים, לא רק השמנים שבמקדש, אלא תימאו את השמן הזה, את הסגולה שלנו שאין אנחנו מתערבים באומות העולם. וכאשר מצאו עדיין פח של שמן טהור, מה היה הפח שמצאו? הפח הראשון שמצאו זאת הבת של מתתיהו, שאמרה אני לא נתמת. ובזכות זה שהייתה אחת כזאת, אחר כך מצאו פח של שמן טהור במקדש. זאת אומרת שהדלקת הנרות בליל חנוכה זה זכר לאותה טהרה, עמידה של עם ישראל על טהרת הגוף הישראלי. כך שתמיד אנחנו רואים את הקשר בין שני הדברים. הן ההלל והנרות כנגד העצמאות ונספח השמן, וכנגד עבודה זרה וגילוי עריות. זה הולך ביחד. עכשיו זה מובן מדוע חכמים אמרו, אם אנחנו מבינים את זה כך, אנחנו מבינים מדוע חכמים אמרו על יוון שעליה נאמר וחושך על פני תהום. אין כתוב בספר בראשית, והארץ את התוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אמרו חכמים, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון. מה, זה יפה להגיד על יוון שזה חושך? הרי האור היווני הוא אור גדול. היוונים הביאו לעולם את הדמוקרטיה, את האסתטיקה, את הפילוסופיה, הרבה דברים, את המדע, הרבה דברים הביאו היוונים. אור גדול הביא היוון לעולם. אבל כשהאור הזה בא לעומת האור הפנימי של הנפש הישראלית, בא לתמה אותה, האור הזה מחשיך את האור שלנו. ולכן נהגו ישראל במנהג הדלקת הנרות בחנוכה דווקא בזמן החושך, כשמתחיל הלילה, כדי להאיר את אפלת העולם. זהו.